תורת היחסים, הפודקאסט שמחבר בין אנשים להצלחה, עם גיל וג'ני.
אהלן, אתם מאזינים לתורת היחסים, פודקאסט שעוסק בנטוורקינג וקשרים בין אישיים ומנסה להבין איך הם מובילים להצלחה. במסגרת הפודקאסט אנחנו מראיינים אנשי מפתח ממגוון תחומי עיסוק, כמו עסקים, הייטק, מוזיקה, פוליטיקה, כלכלה, ומנסים להבין איך מערכות היחסים עם הסביבה שלהם תרמו להצלחתם. אנחנו רוצים להביא לכם זווית שהיא קצת אחרת ולהתמקד בנושא חשוב שלא תמיד מקבל מספיק התייחסות. איך לנהל מערכות יחסים בצורה חכמה ולעבוד עם האנשים שנמצאים סביבנו, כאשר המטרה היא לסייע לכם לרכוש כלים שעזרו לכם להצליח לעשות את זה ברמה האישית. אז אציג את עצמי, אני ג'ני קרפוסטנוי, והשותף שלי זה גיל דגן.
אהלן, אהלן.
אהלן, אהלן. והיום יש לנו אורחת מאוד מעניינת, ולפני שנתחיל עם האורחת שלנו, אני רוצה להעביר נקודה שככה אנחנו שומעים עליה הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו, קצת חוזרת על עצמה. אנשים מתבלבלים בנושא הפודקאסט שלנו. אנחנו נקראים תורת היחסים, אבל אנחנו פחות מדברים על זוגיות, אלא אנחנו באמת מתמקדים במערכות יחסים שהן בסביבות מקצועיות. אז ככה רצינו להבהיר את זה. גיל, יש לך עוד משהו להוסיף על העניין?
כן, זה לא שאנחנו נגד לדבר על יחסים באופן כללי, ואנחנו גם משתדלים לעשות את זה עם האורחים שלנו, אבל באמת הנושא הוא יותר רחב, ובאמת אנחנו מדברים על איך היחסים של אנשים עם הסביבה שלהם עוזרים להם להגיע לאן שהם מגיעים, ואיזה כלים המאזינים שלנו יכולים לקחת איתם. אנחנו חושבים שזה משהו, זה נושא שפשוט לא זוכה מספיק לשיח.
למקום, כן.
ואנחנו רוצים לתת לו את המקום. אז בשביל זה אנחנו עושים את זה. אז כן, זו הייתה עברה חשובה, אני חושב. אני מקווה שעכשיו הדברים יותר ברורים. ונראה שאפשר להציג את האורחת הראשונה שלנו. סליחה, האורחת השנייה שלנו בתוכנית.
האישה השנייה בתוכנית שלנו.
האישה השנייה, אבל היא גם ראשונה בהרבה דברים. זו אחת הנשים הצעירות ביותר והמשפיעות ביותר שיצא לנו להכיר, על אחת כמה וכמה בסביבות מקצועיות. אז אולי פשוט נציג אותה. מתארחת אצלנו היום ניקול ברסלב, היא רק בת 26, וכיום מתפקדת כיועצת שרת החינוך. מעבר לכך, ניקול הספיקה לעשות תואר ראשון במשפטים, סליחה, תואר ראשון בתקשורת, תואר שני במשפטים, ולעבוד בתוכנית הטלוויזיה המצליחה, תוכנית חיזכון, ובתוך כל זה היא גם מתחזקת ערוץ טיק טוק עם 35,000 עוקבים. היי ניקול.
אהלן, אהלן. אני גם חיכיתי להגיד אהלן, כמוכם. מה קורה?
את אוהבת את הדברים האלה, אה?
אהלן, כן.
טוב, קודם כל, ממש כיף שאת איתנו.
אני עדיין סטודנטית, עוד אין לי תואר שני.
אוקיי, אבל סטודנט.
אני מחכה לו, מייחלת.
זה יגיע, אל תדאגי.
בקרוב.
זה יגיע יותר ממה שאת חושבת. אז כן, קודם כל, מה שלומך?
אני בסדר.
שמחים לשמוע.
מה שלומכם?
אנחנו תמיד טוב.
אנחנו אחלה, אנחנו שמחים שאת פה.
איזה פתיח יפה היה לכם.
תודה רבה.
איזה כיף.
קודם כל, באמת, כדי ליישר קו בתוך כל הדברים הגדולים שאת מקדמת ועושה כרגע, מה מעסיק אותך בימים אלה?
בעיקר עבודה. כמו שאמרת, יועצת שרת חינוך, ואנחנו לקראת פתיחת שנת הלימודים. אבל באופן כללי זה תמיד היה בעיקר עבודה. ומהצד, כל העשייה מהצד, כמו שאמרת, טיק טוק, בין אם זה גם לימודים ובפן האקדמי יותר, ומשתדלת כל הזמן גם להיות כל הזמן בעשייה, כל מיני מזמים שלי, אישיים שאני מנסה לעשות כמה שיותר, אני לבד עם הבן זוג, לצד העבודה.
אז באמת לא יוצא לנו כל יום לארח מישהי שעושה כל כך הרבה דברים במקביל. אז מעניין אותנו לשמוע איך משלבים את כל העשייה הזאת ביחד.
קודם כל, אני חושבת שככל שיש לך יותר, ככל שהיום שלך יותר עמוס, ככה אתה גם מספיק יותר.
מעניין, אוקיי.
יצא לך פעם יום חופש כזה? כאילו שאין לך יותר מדי עשייה?
אני ביום
חופש. אז אתה גם עורך את היום שלך, אתה לא באמת, יש לי זמן, אתה לא ממהר, אין לחץ. ככל שיש לך יותר עומס, ככה אתה גם מספיק יותר.
אני זה לא דומה, אני ביום חופש מטפס על הקירות.
זה גם נכון, כאלה אנחנו. אבל איך הם מספיקים? אני חושבת שכאילו...
יותר מעניין, איך נכנסים למוד של עשייה?
א', אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. אם אתה בן אדם של עשייה. אני, מאז ומתמיד, אני כאילו מגיל 15 אני עובדת, אני כל הזמן עניינתי להיות בעשייה, גם כשהייתי סטודנטית. הייתי באגודת סטודנטים, עבדתי בשתי עבודות, גם עשיתי תואר בתקשורת, גם הגשתי מהדורת מאקו, מהדורת הצפון, גם עשיתי, הייתי תחקירנית בתוכנית חיסכון, גם עבדתי בתיאטרון, כאילו כל הזמן הייתי סביב עשייה, וגם תוך כדי, ככה התחלתי גם ברשת, תוך כדי. אז גם כל הזמן הייתי עושה סרטון אחד לשבוע. אז זה מאז ומתמיד אצלי, זה עשייה, 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 עשייה. אז אני חושבת שזה מאוד כזה אינדיבידואלי. אם אתה בן אדם, יש אנשים שפחות מתחברים לזה, וזה בסדר, שכאילו מספיק להם לקום בבוקר, להדפיס כרטיס בעבודה, 8-5 כזה, לחזור, להניח את העת, ואני מקנה באנשים האלה, כי אין את זה, אין איתה לשבת בערב חברים וצחוקים, ואין את זה.
אבל מאיך שאת מתארת את זה, זה קצת כמו שריר. זאת אומרת, ברגע ש...
אם יש לי יום חופש, זה קשה לי נורא.
את לא עובדת על השריר.
ומצד שני, אתה גם מאוד מעריך שיש לך חופש. כאילו זה... אתמול הגעתי בשבע הבית, מה אני עושה עם כל הזמן הפנוי שיש לי?
כן.
זה כזה. אבל...
מה זה מזדהה עם זה?
אבל אני חושבת שזה כיף, כי אתה כאילו מרגיש שאתה בעשייה, ואתה מקדם את עצמך. אני לא עובדת בשביל אנשים. כאילו אני... זה החיים שלי בסופו של דבר. אם יש לי מטרות ויש לי יעדים, ובא לי להגיע לאנשהו מסוים, כאילו זו הדרך שלי, זה המסלול שבניתי לעצמי. אז אם אני לא אקום ויעבוד ויעשה בשביל עצמי, אף אחד לא יבוא ויקדם אותי, כאילו. אני צריכה לקדם את עצמי.
איזה פתיחה, איזה פתיחה על ההתחלה. אני רוצה להגיד שלעשות תפקיד כזה משמעותי בכנסת, בגיל צעיר, זה קודם כל מעורר השראה. צריך להגיד את זה. ונכון היום גם אחת הנשים היותר צעירות בישראל שמבצעות תפקיד מהסוג הזה. מעניין אותי... למה בחרת ללכת לכיוון שהוא אינטנסיבי, ובעצם גם לשלב בין הדברים שאת עושה? וקצת מעניין אותי לשמוע באמת על תהליך קבלת ההחלטות שלך בתוך הדבר הזה, כי זה לא ברור מאליו, ויש, אמנם יש היום לא מעט נשים בארץ שאת יודעת, נכנסות לתפקידים משמעותיים, זה כבר מתחיל לקרות, נשים לוקחות את הדבר הזה בידיים, זה משהו שגם אני יכולה להעיד על עצמי, אבל האם את מרגישה ש... בעצם, אני אתן לך את השאלה הזאת, וככה.
אני אפרק את זה רגע לשתיים. קודם כל, אני לא בין הצעירות, אני בת 26. כשהתחלתי, הייתי הכי צעירה בכנסת, הייתי בגיל 23, בגיל 23 נכנסתי להיות יועצת בכנסת, עם תואר ראשון כבר והכל. אז הייתי הכי צעירה כשנכנסתי. בממשלה, כן, אני בין הצעירות נראה לי. אז זה, בפן הזה, איך הכל התחיל? תמיד עניין אותי תקשורת, תמיד עניין אותי עשייה, תמיד עניין אותי יצירת תוכן.
כן.
בגיל 18 היו בחירות מוניציפליות. אני מכירת חיים, זה היה בחיפה, ואמרו מחפשים עובדים. ואמרתי, יאללה, כאילו, אז שילמו 25 שקל לשעה, אמרתי, וואי, מדהים, אני משתחררת קונה בית עם הכסף הזה, מטורף. ואמרתי, יאללה, נלך על זה. והייתי עובדת, כל יום הייתי מסתובבת ברחובות, בגיל 18, מחלקת פליירים, אהלן, שלום חבר, אתה יודע למי אתה מצביע, אפשר לעניין אותך במעמד שלנו, מתחילה לספר, מצא, סתם, למדתי את זה כתסריט, ועושה הצגה. התחלתי לצבור עוד ועוד ועוד לידים, והבאתי מלא מצביעים וכו'. מי שניהל את הקמפיין, ראה את זה, ואימץ אותי, אליו, כל הצוות, כאילו, מי שניהל את הקמפיין. סיימנו את הבחירות, אמרו לי עוד שנה, שמו אותי בבית, ממש, זה היה כאילו אחרי הבחירות, אמצע הלילה, שמו אותי בבית, ואמרו לי, נהיה בקשר עוד שנה. טוב, סבבה, אני חיילת, אני עוד שנה. סבבה, אני חלקתי פליירים. באמת, אחרי שנה התקשרו אליי, אמרו לי מה קורה בשעה הזאת והזאת, ככה וככה, אנחנו עושים אותך, תהי בחוץ. מה, לאן זה? הולכים לפגישה. אמרתי, טוב, סבבה. באים, אוספים אותי, הולכנו להיפגש עם משה כחלון. אז באותם ימים, משה עזב את הליכוד, החליט שהוא מקים את מפלגת כולנו. זה היה ב-2015, אני עדיין הייתי חיילת, הייתי ב-19. והוא החליט שכאילו, ויוצאים, ביבי החליט, הכריז, יוצאים לבחירות. והם ניהלו לו את הקמפיין, אותם חבר'ה, ניהלו לו את הקמפיין בצפון, הם עשו את כל נתניה, עד מטולה, הם ניהלו את כל הקמפיין הזה. והמצאו אותי עוד מאז, כאילו, אהבו אותי, לקחו אותי איתם, וכל הילדים בחרו בי, והייתי איתם, וכאילו הסתובבתי בנעליים של גדולים כזה, אני פתאום ככה גם הכרתי את יפעת שאשא ביטון, שרת החינוך היום. ככה גם הכרתי אותה אז, הכרתי את כל החברי כנסת, את כל השרים, המנכ״ל וכו', ואת השטח, את הפעילים, את האנשים. וזהו, ואז פתאום כזה, כשהסתיימו הבחירות, עדיין הייתי שם, וזה היה כזה צומת, פתאום כל החברים עוברים לאלת, לעשות מועדפת, כי תוך כדי השתחררנו כזה מהצבא.
כן.
ופתאום אני לא במועדפת, אני בבחירות. אני עובדת בזה. ואז חזרו ממועדפת, וכולם טסים לחול. ופתאום אני לא, כאילו, יש לי צומת דרכים כזאת שתבחרי מה לעשות. ואמרתי, כל עוד אני כאן עכשיו, ונפתחה לי דלת, זו ההזדמנות שלי, תשארי, כאילו, כבר התחלתי לצבור לעצמך קשרים. התחלת להכיר אנשים, לצבור... כן. בונה את עצמך לאט לאט, זה הזמן שלך, תשארי, אל תברכי עכשיו לחול, מי זכור אותך שתחזרי בעוד שלושה חודשים, חצי שנה.
איזו החלטה.
ונשארתי, ותוך כדי הלכתי גם, נרשמתי ללימודים, אותם חבר'ה, אלה, מ-2018, מונציפלי, לקחו אותי פיזית, ברכב, למכללה, עמק ישראל, נרשמתי ללימודים, רשמו אותי שם ללימודים, והתחלתי לרוץ שם בין אנשים, כל יום שלישי הייתי מגיעה, עוד לא ידעתי בכלל שהתקבלתי, הייתי חריגה, הייתי כאילו, עוד לא קיבלו אותי בכלל. והייתי מגיעה לשם, בכל זאת, כל יום שלישי, בהפסקה פעילה שלהם, וכאילו אני כבר רצה לבחירות לאגודת סטודנטים שם. ומתחילה, כן, להגיש מצע וזה, ולדבר עם הסטודנטים ולהכיר אנשים.
בשנה א'.
עוד לפני שהתקבעתי ללימודים בכלל.
וואו, רגע, הגדרת את זה כמטרה פשוט לפני?
ידעתי, כן, ידעתי לפני מה אני באה לעשות, ידעתי שאני צריכה את זה, ידעתי שיש שם את הראש חוג המעשי שלנו, שאליו אני רוצה... אותו אני צריכה להכיר ולהתחבר, והוא גם דלת לאחר כך, כאילו, זה הקשרים, זה אנשים. זה אנשים שאני שומרת איתם בקשר עד היום, גם מהמכללה. וזהו, ואז כאילו, תוך כדי אני שמרת על קשר עם המפלגה, מפלגת כולנו, תוך כדי אני באגודת סטודנטים שנבחרתי, סטודנטית, וזהו, וכל פעם אמרו לי, בואי לעבוד, בואי לעבוד. במפלגה, אבל אני הייתה חמישה ימים, אתה במכללה, אתה לא באמת יכול לעבוד בכנסת כשאתה ככה. וזהו, ובשנה ג' אני אמרתי, אני הולכת לזה. נתנו לי את ה... כאילו, קראו לי, אז עוד הייתי גם בתוכנית חיסכון, וקראו לי לכנסת, רוי פולקמן היה חבר כנסת אז, מפלגת כולנו, יו"ר עשייה, ואמר לי, בואי תהיה יועצת, ומי אני בגיל 23 שאני אגיד לא לדבר כזה? וזהו, ויצאתי באמת מתוכנית חיסכון, והלכתי לפוליטיקה, כי נפתחה דלת. וזהו, ותוך כדי השלמתי כזה את הסמינריונים, והכל סיימתי את שנה ג' וככה נכנסתי בעצם לפוליטיקה. אבל במקביל, הפן הזה של תקשורת, זה משהו שכאילו, זה מה שרציתי מאז ומתמיד.
כן.
אז אם מצאתי דרך לשלב את זה, אז כאילו...
מושלם.
כן.
נשמע שדבר התגלגל לדבר, אבל אני כן אשים דגש רגע על משהו חשוב שאמרת, שאת ידעת לזהות את ההזדמנות הזאת בזמן, ולהגיד כן, ולהיות yes woman כזאת.
כי גם בדרך... זה כן נתראה בקשיים, את יודעת, את יושבת עכשיו פתאום תקופת מבחנים, בא לך למות, ואת רואה כל הפייסבוק, את רואה כל החברים שלך, כאילו, את מכיתה א', אתם אמרתם, כן, איך ביחד עם מועדפת וזה, ונגור באלעד בקומונה וצחוקים וזה, ורק אנחנו... וכולם טסים לחול וזה, ונטוץ ביחד, כאילו זה החלומות שלנו מילדות.
אבל אנחנו משתנים.
כולם שם ביחד, ואת לא.
כן.
ובסדר, וזה עניין של בחירה. אני יכולה להגיד שהשלוש שנים האלה, כל הזמן שואלים אותי, לא חסר לך טיול של אחרי צבא? לא, השלוש שנים האלה שעשיתי בלימודים, איך שהם פיתחו אותי, כל העשייה שהייתה לי תוך כדי, זה היה שלוש שנים, זה הטיול הכי כיף שעשיתי בחיים.
אין מה להשוות בכלל, כי בסוף אני לא מורידה מהמשמעות של חוויות וטיולים, זה דבר מדהים, אבל כשאנחנו מפתחים את עצמנו ומתקדמים בעשייה שחשובה לנו ומשמעותית עבורנו, זה אחת הנקודות הכי חשובות שאמרת כרגע.
אני חושבת שטיימינג זה דבר מאוד מאוד חשוב, כאילו, באמת, צריך להיות ב... זה לא רק עניין של מזל ושכל, זה כאילו, היית במקום הנכון, בזמן הנכון, וידעת לזהות את זה ולנצל את זה. כי דלתות נפתחות המון, וקשרים אפשר לפתח מלא. השאלה איך אתה שומר את הקשר הזה, תתחזק את הקשר הזה, ויפתחו לך דלתות ותדע להיכנס לדלת הזאת. ובכל הזדמנות יש את הדברים האלה. צריך לדעת לזהות את זה ולנצל את זה. ולהבין שדלת שנפתחת לא בהכרח היא תיפתח גם אחר כך.
צריך לשמור עליה פתוחה.
בדיוק.
זה כלי מאוד חשוב. כן, אבל מעניין, באמת הזכרת את החבר'ה שגדלת איתם. אם מישהו היה בא אלייך ואומר לך בתקופה ההיא של התיכון או בצבא, שהדברים התגלגלו למקום שאת נמצאת בו עכשיו, מה היית חושבת?
אני מאוד אמנתי מעצמי, מאז ומתמיד, כאילו, הייתי מאוד מכוונת מטרה. אני שאל אותי בגיל 4 מה תרצי ומה זה, אני כאילו, אני ידעתי מה אני הולכת ללמוד, אני ידעתי מה אני הולכת לעשות, אני ידעתי מה, לא ידעתי בדיוק איך הדרך הזאת הולכת, ידעתי כאילו מה היעד, מה המטרה, שעוד לא הגעתי להפיע.
אז הכנסת והעולם הפוליטי וכל מה שקשור לממשל.
זה משהו שנפתח במקרה, כאילו, זה דלת שנפתחה במקרה, ואמרתי, הדלת הזאת יכולה להביא אותי למלא מקומות טובים. גיליתי גם שאני נהנית מזה, ואני אוהבת את זה, ואני טובה בזה. אז למה לא? אתה בסופו של דבר, מה שאני עושה שם זה כאילו שלא תיתו, זה לשרת את הציבור. אני מתעסקת כאילו כל היום לשרת הציבור, נקודה. אז אתה גם עושה דברים טובים תוך כדי, למה לא?
טוב, אבל לבצע תפקיד כמו שלך באמת דורש לא רק אינטליגנציה רגשית גבוהה, כל מה שקשור ליכולת עמידה בלחצים וקליטה מהירה, אלא באמת היכולת לעבוד בצוותים ומול אנשים שונים ובדרגים שונים כל הזמן. אז מצד אחד יש חוקים מאוד ברורים של איך הדברים צריכים להיות, ומצד שני באמת יש המון דינמיות, אז השאלה היא איך שומרים על המקום שלנו בתוך כל הדבר הזה.
אז כן, זה נכון, כי קודם כל אסור אגו, אין אגו בכלל, זה לא הוביל לשום מקום, כאילו אי אפשר אגו. כן צריך לדעת לזהות סיטואציות ולהיות מאוד מאוד רגיש. וכן, זה לופ כזה של מלא עבודה והכל, אז אתה כאילו אומר איך אתה שומר על עצמך, אז אתה כאילו לקח לי זמן להבין גם אני, איך אני שומרת על עצמי. אז לצורך העניין אני יודעת שנגיד יום שישי, זהו, משעה מסוימת, אין יותר פלאפונים, אלא אם כן זה מקרה חירום, אבל אין יותר פלאפונים של עבודה ותעסוקה, זה הזמן שלי עכשיו עם המשפחה, עם הבן זוג, עם החברים. או שנגיד עכשיו אני לא יודעת, אני נוסעת לאן שהוא, בין אם זה יושבת במסעדה עם אסף עם הבן זוג, או שנוסעת איתו למלון, זה הזמן שלי עכשיו, זה משהו שכאילו אני נסע, אני עדיין חוטט בזה, כן? בוא לא נתעמם, כן? אבל כאילו זה המקום הזה של כאילו לדעת, אוקיי, זה הזמן שלי לעצמי, לדעת להקדיש לעצמי את הזמן שלי לעצמי.
אוקיי, אז זה מאוד חשוב, אבל אני שואל גם לגבי סביבת העבודה עצמה, זאת אומרת, איך למדת לייצר לעצמך סביבה של, של, שיש בה גם תחושה נעימה, אבל גם מקצועית, שיוצרת מצב כזה שגם הקולגות והממונים שלך הרגישו בנוח להיות איתך בגובה העיניים.
אז קודם כל, אתה, תתאים את עצמך גם. תלמד את ההיררכיה, וזה בסדר. כי הגבול הוא מאוד דק, כאילו, בין המקצועי לאישי. ולא לקחת שום דבר אישי. כאילו, כלום, כלום, כלום. אסור לקחת אישי. וכולנו חוטאים בזה, כי אנחנו בני אדם, אנחנו לא רובוטים, כן? וקורה שאתה חוזר הביתה פתאום, ואתה בוכה בגלל משהו. כאילו, זה בסדר. אבל לא לקחת את זה אישית, ולא לתת לזה להשפיע, וכן, אתה מפתח לעצמך עם הזמן, אור של פיל. כשאני הגעתי, כאילו, ניקול של גיל 23 שם, זה לא אותו ניקול של גיל 26. כאילו, דברים שריגשו אותי, אז היום זה משהו שיכול לעבור לעדי, ואני לא אתן לזה את המשמעות. אני לא אתייחס לזה. לא יהיה לזה משקל.
הלכת ללמוד במקביל תואר שני במשפטים, למרות שאת לא עורכת דין ולא למדת משפטים בתואר הראשון. את מרגישה שכדי לעבוד בסביבה של מחוקקים ואנשי ממשל צריך לדעת לדבר בשפה שלהם?
קודם כל, כל מקום שאתה עובד, אתה צריך ללמוד את אתה צריך ללמוד את העבודה. אתה לא חייב תואר. כאילו, אני לא חושבת שהתואר, כאילו, הדבר הזה שנקרא תואר, זה מה שיקדם אותך בחיים. לא. אתה יכול לצבור ידע גם בלי המילה תואר, בסופו של דבר.
שזו נקודה חשובה, כי באמת תואר הפך להיות איזשהו, תיאת,
נכון.
משהו
כל... איזושהי אוטוריטה.
כן.
שאל אותי למה הלכתי ללמוד תואר ראשון, זה לא לשם התואר. הלכתי ללמוד תואר ראשון, זה פתח לי המון דלתות. אני תוך כדי, הייתי בזכות זה תוכנית חיסכון, מקו, אגודת סטודנטים, הכרתי מלא אנשים, נפתחו לי המון דלתות, רדיו, טלוויזיה.
כן.
זה בשבילי זו הייתה אופציה לפתיחת דלתות. התואר עצמו לא באמת עניין אותי. וכן, לא נשקר, גם יש את העניין הזה של לרצות קצת את ההורים, איך תלמד.
שאם את תהיה מבסוטה.
כן, סבא וסבתא. בסדר, אז עושים את זה, וזה בסדר. וזה בסדר.
אני כן רוצה רגע להחזיר אותנו לדבר את השפה של המקום שאתה נמצא בו, וכן לקשר עם מה שאמרת קודם. כי את אמרת, לפעמים אתה חוזר בסוף היום, ולא יודעת אם לאו דווקא בוכה, אבל אתה חושב על הסיטואציות שקרו לך במהלך היום בעבודה, ויכולות להיות סיטואציות מורכבות וקשות ורגישות, שמשתלבות גם עם החיים האישיים. ומעניין אותי איך מתמודדים עם זה, כאילו בתור מישהי שבן אדם שגם עובד ומשלב בין הרבה דברים, איך את מקשרת בין לדבר את השפה של המקום, לבין לדעת גם לא לקחת אישית, ובסוף יום העבודה לדעת להקל ולהגיד, אוקיי, מזה למדתי, או את יודעת, אולי יש לך שיטה משלך, ואת זה אני צריכה, זה משהו שמפעיל אותי כרגע, אני מזהה את זה, אבל אני יודעת שזה יעקב.
כן.
אז אני שמה את זה בצד. איך את עם זה?
אני חושבת שזה משהו שמאוד לומדים אותו עם הזמן. זאת אומרת, איך לעשות ההפרדה. וזה לא רק בין העבודה לבין אחר כך שאתה, כאילו, בפן האישי עם עצמך. זה יכול להיות גם, נגיד, קחי אותי לצורך העניין, בבוקר אני עם חליפות וישיבות ממשלה וכנסת, וכולי רצינית, ואז אני חוזרת הביתה ועושה טיק טוק ושטויות וצחוקים, ואז סיימתי את זה, ועכשיו אני רגע עם עצמי, או חברים, או משפחה, או זוגיות. כאילו, זה... תתאים את עצמך כל הזמן למקום שאתה נמצא. ואין איזשהו, כאילו, קסם. זה כן חוסן נפשי כזה אישי שלך עם עצמך. ויש אנשים חזקים יותר, שמההתחלה, כשהם הגיעו, שום דבר לא השפיע עליהם. ויש כאלה שיקח להם תהליך הרבה יותר ארוך. וזה משהו שאתה עובר אותו עם עצמך. אני יכולה להגיד, אני לצורך העניין. גם אנחנו כבני אדם, זה לא רק בעבודה, זה גם כילדים. אני נגיד בגיל 11 עברתי חרם, לצורך העניין. אז זה גם, זה משהו שהוא מפתח לך כזה סוג של חוסן כזה, רגשי כזה יותר עם עצמך, ואיך לדעת לקרוס יותר סיטואציות חברתיות, ואיך לא לקחת את הדברים שיחדרו אליך יותר מדי. וזה בסדר שזה יחדור, וזה בסדר לפקוע, אבל לומדים מזה, לא לתת לזה להשפיע. זאת אומרת,
כן.
יכלתי לבוא להרים ידיים בגלל שזה השפיע עליי, וזהו, ואיך להתחפש מקום עבודה אחר לצורך העניין.
כן.
לא נתתי לזה לקרות. אמרתי, שום דבר לא יערער אותי ולא יעצור אותי להגיע למטרה שבא לי להגיע אליה. כאילו זה, למה את יותר, נותנת יותר משקל? לרגשות רגע, או ליעד שלך? זה כמו שנגיד את בזוגיות, ואת לפני פרידה לצורך העניין, ואת כזה מעוררת, ויש לך מלחמה בין הלב לראש. מצד אחד, יו, אני אוהבת אותו וזה, ולא בא לי פרד, ומצד שני, את יודעת שהוא לא טוב לך.
לגמרי.
את יודעת שזה לא הצעד הנכון. את יודעת שאת צריכה לצאת מהזוגיות הזאת. אז זה אותו דבר, את כאילו, למה את יותר, נותנת יותר משקל? לכאן ועכשיו, למה שאת מרגישה, וזה כזה מקום רגיש, וקצת בבסה, או שבוא נחשב רגע עם הראש, בוא נשים הכל בצד, בוא לא ניקח את זה אישי, בוא רגע נתרכז במה יעשה לי טוב, בוא לא נסתכל גם על הכאן ועכשיו, לא נסתכל גם על עוד צעד קדימה, ולא שתי צעדים קדימה, אלא 7-10 צעדים קדימה.
כן.
למה אני פה? מה זה משרת אותי? לאן בא לי להגיע? האם איפה שאני נמצאת עכשיו זה משהו שיעזור לי להתקדם? ואם כן, אז נשארים. ושוב, זה מאוד, יכול להיות זה לא שווה את המחיר האישי. זה מאוד אינדיבידואלי. אבל אני כאילו, שוב, למדתי לפתח לעצמי סוג של אור של פיל, בשביל שזה, כי החלומות שלי יותר חשובים, מהכל.
כן. זה גם מתקשר למה שאת אמרת מקודם, שמגיל צעיר הסתכלת איפה את תהיי עוד כמה שנים, והיכולת הזאת היא באמת... לדעת להיצמד למטרות גדולות, גם כשקשה לנו עכשיו, זה באמת החוסן הנפשי הזה שדיברת עליו, וזה מאוד מאוד חשוב בפתחות מקצועית ומול אנשים, כי בסוף אנשים רוצים להיצמד לאנשים חזקים שיודעים להוביל ולהנהיג גם במשברים. ואני כן רוצה לקחת אותך, דווקא מתוך המקום הזה, לאימפוסטר סינדרום, סליחה על האנגלית, אני יודעת, צעקת עליי קודם לא לדבר באנגלית, אני אסביר.
את יכולה לנסות רוסית, אני אבין יותר טוב.
כן, כן, יש פה שתי רוסיות. זה תסמונת המתחזה.
בעברית.
בעברית, בואו נדבר בעברית. תסמונת המתחזה, שמה שזה אומר, למי שלא מכיר, זה כאילו, תקנו אותי אם אני טועה, שאתה כרגע מבצע איזשהו תפקיד, נגיד, בעבודה, ואתה מרגיש שלא מגיע לך, או שאתה לא שווה את זה, או לא מספיק טוב. עכשיו, לפעמים זה משהו שעלול לעכב אותך, או אפילו, את יודעת, לפגוע. אנשים מסוימים זה ממש, וואו, 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 זה גדול עליי, כאילו, איך הגעתי לתפקיד הזה, איך הגעתי לסיטואציה הזאת. אז דווקא כשזה קורה לנו בגיל צעיר, זה בטח עוד יותר משמעותי. ואת חווית את זה פעם? כאילו, הייתה לך תחושה כזאת?
אני חושבת שכל אחד זה לא חוויתי את זה, כמו שחוויתי, נגיד, לצורך העניין, האם אני משרתת נכון את מה שאני עושה? האם אני, כאילו, האם מרוצים ממני בעבודה? האם אני מספק את הסחורה? וזה משהו שאני חושבת שכל אחד עושה, כי זה... ואני חושבת שזה בסדר, זה גם טוב לעשות את זה בסופו של דבר, כי ככה אתה יודע, כאילו, אתה בוחן את עצמך, כאילו, זה הדרך שלך לבחון את עצמך. כאילו, רגע להסתכל שנייה מהמיקרו, לצאת רגע למקרו, ולהסתכל על עצמך רגע מהצד, ולראות, אוקיי, ככה וככה וככה, האם זה מה שצופה ממני בעבודה, או בחיים, לא משנה מה, האם אני שירתתי את מה שזה, האם קיימתי את מה שהבטחתי, או... ואני חושבת שזה בסדר. כל עוד זה לא מערער אותך וגורם לך לדאון ולחוסר ביטחון ובלבול, אז זה בסדר, ויכול להיות אתה תסתכל על עצמך ותגיד, בונה, לא, זה לא עשיתי נכון וזה לא עשיתי טוב. יופי, אז שמת לב לזה, מצוין. 90% מהדרך כבר עשית. עכשיו לך תשפר את זה. אז זה בסדר.
אז את רואה את זה כסוג של כזאת ביקורת בריאה.
כן, לגמרי. צריך להיות גם ביקורתיים כלפי עצמנו. ביקורת זה דבר טוב, חיובי מאוד.
תמיד. אבל הרבה אנשים נתקעים על השלב של עד ה-90%, מה שאמרת, אבל לא עושים את האקסטרה 10.
אז בגלל זה יש לך כזה בודדים, יחידי סגולה, שאתה אומר כזה, יו, כמו אני רוצה להיות.
יש לך כאלה?
אם יש לי כאלה...
רול מודלס כאלה? מודל לחיקוי?
לא, אין לי מודל לחיקוי ספציפי. יש אנשים שאני מאוד מעריכה אותם, אם זה בפן של היצירה, דברים כאלה, כותבים או משהו כזה. אבל אין לי איזה מישהו שאני כאילו... אוי, כמו הוא בא לי להיות.
אוקיי. אז בואי נחזור לדבר עלייך. באמת, העניין של איך בתוך כל הלוז הצפוף הזה, את מצליחה לשלב גם פרופיל בטיק טוק ולתחזק אותו. וגם איך הגעת למסקנה שהפלטפורמה הזו מתאימה לך?
אני חושבת שרשת חברתית זה משהו שהוא קצת גדול מאיתנו, אין מה לעשות. זה בחר בנו.
אוקיי, כמו שהפוליטיקה בחרה בך.
כן, בדיוק. לא, אבל זה לגמרי, זה מרק צוקרברג. כן, זה לא בחר בי, זה בחר בנו כחברה. כן. זה יעזור, כאילו, בודדים אלה שאין להם את זה ולא נפלו לזה. אני פשוט מסתכלת על הרשת החברתית, כאילו, מהר מאוד הבנתי שזו פלטפורמה לקידום עצמי. לא תראה אותי שם פתאום מעלה איזה תמונה בגדיה וכותבת מתגעגעת לקיץ או משהו כזה. כל פוסט יבוא עם איזה משהו שנון, מצחיק. כאילו, מבחינתי, זה הבמה שלי, קחי, תצרי. ולייקים ותגובות זה, וצפיות זה המדד לכמה זה טוב או לא טוב. וכל עוד העוקבים עולים, והלייקים עולים, והצפיות עולות, אז זה אומר שסבבה, אתה עושה משהו טוב, אתה עושה משהו נכון. כשרק התחלתי, זה, אז עדיין, כן, יש הרבה תגובות שהן שליליות, והרבה כללות ודברים כאלה. אבל אתה רואה את זה לצד העלייה בדברים, אז כאילו, בוא, אתה עושה משהו טוב. אתה לא מביך את עצמך ברשת. וגם אם כן, כאילו, אם זה מה שבא לי, אם זה מה שאני אוהבת, זה היצירה שלי, אם זה מה שיקדם אותי, הרשת הזאת גם הביאה אותי להרבה דברים אחרים, לקמפיינים שעשיתי, ושיתופי פעולה, ועם כל מיני חברות גדולות. וזה מה שהביא לי גם לאט לאט את ההכרה הזאת. אני בסופו של דבר, אני בונה את עצמי, אני בונה את השם של עצמי. כאילו, זה שמי הולך לפניי, זה יותר חשוב מהכל, אין מה לעשות.
ושומרת באמת על קשר עם קהל מאוד גדול, יש לך בעוקבים. ממי מורכבים העוקבים שלך?
נראה לי בעיקר בני נוער. גיל כזה נראה לי 15 עד 25, 30 גם.
אוקיי, שזה קהל היעד העיקרי של טיק טוק היום.
כן.
נראה לי ניקול יושבת בסוף היום, מפלגת את הדאטה של הטיקטוק.
לא, אני עושה את זה מדי פעם, כשעושים קמפיינים, אז אתה צריך לעשות דאטה. כן, הפתיע אותי שיש אנשים בני 20 פלוס שעוקבים. זה כן.
אבל באמת סיפרת שקיבלת לא פעם גם תגובות פחות כיפיות. איך את מתמודדת עם זה?
אפרופור של פיל.
כן, לא, זה לא איזה משהו ש... כאילו, קח אותי אחורה, נגיד, גיל 11, שעברתי חרם, יכול להיות הייתי יושבת בבית בוכה, אבל היום זה לא איזה משהו, כאילו, זה לא... כל טוב, זה חלק מעניין, זה בסדר.
אולי באיזשהו מקום זה גם... מה שעברת בגיל צעיר גם חיזק אותך לקראת ה...
כן, כנראה. כנראה, אני לא מסתכלת על זה, כאילו... לא אכפת לי.
אני כן רוצה להגיד בהקשר הזה של... של טיק טוק ו... ואיך את משלבת בעצם בין החיים האישיים שלך לבין מי שאת בכל מיני מצבים בחיים. הרי יש את ניקול של המשפחה וניקול של הבית וניקול של הקריירה, ובסוף, כאילו כאן אנחנו שמים דגש מאוד על המקצועי, אבל הרבה פעמים אנחנו גם מקבלים את הכוחות שלנו דווקא לא רק מהמקום המקצועי, לא רק במקום העבודה, so-called... הדבר שאנחנו עושים ביום-יום שלנו, אלא דווקא מהיוזמות, ממה שאנחנו עושים מעבר, מהמפגשים עם אנשים מעניינים, מטיול בשבת עם המשפחה. איך את רואה את זה? כאילו, את מרגישה שאת ממש בן אדם שונה, או שזה ממש משרת אותך גם במה שאת עושה ביום-יום שלך, כשאת עם חליפה ועקבים בכנסת?
אני, למזלי, בורחתי בבן זוג שהוא כזה. הוא גם בא פחות או יותר מאותו עולם, לא מהעולם הפוליטי, מהעולם של היצירה. כאילו, העבודה שלי היא התחביב שלו, שזה הפוליטיקה, והעבודה שלו, היצירה והכל, זה התחביב שלי.
ממש משלימים אחד את השני.
כן, הוא במים, החזאי, תסריטאי, הוא גם יזם וכו'. אז למזלי בורחתי בדבר הזה, אז זה לא משפיע עליי בבית, כאילו אני לגמרי אותו בן אדם. אני כן מתאימה את עצמי, את האופי שלי, אם עכשיו אני בישיבה או בגישה בעבודה, אני אתאים את עצמי. ואני לא אתחיל לעשות עכשיו צחוקים ברשתות, למרות שזה גם קורה מדי פעם בעבודה, אבל בגבול הטעם הטוב.
כן.
אבל כן, אתה מתאים את עצמך.
ורציתי לשאול, באמת, אנשים צעירים רבים היום מוצאים את עצמם, גם אמרת שעוקבים אחריך אנשים גילי 15 עד 25, כנראה שיש לזה איזושהי סיבה. ומגיעים לגילים שלנו, שואלים שאלות מאוד מאוד מהותיות על החיים, על מה משמעותי ליותר, מה רוצים לעשות, באמת לקבל החלטות, בעיקר בתקופה כזאת שאנחנו חיים בה עכשיו, זה לא פשוט. מה עוזר לך בדרך שלך בקבלת ההחלטות האלה? ואני רוצה לשים דגש יותר על האנשים שסביבך ושתומכים בך, או דווקא לא תומכים בך בהחלטות שלך. אולי יש דווקא אתגרים ומצבים שמקשים עלייך, שמתוכם את מקבלת איזושהי החלטה דווקא מתוך המקום הקשה.
אני חושבת שרוב קבלת החלטות שלי לצורך העניין בפן המקצועי, אני הייתי מתייעצת עם אנשי מקצוע. אנשים שכבר עשו את הדרך הזו, אנשים גם לאו דווקא כאלה שאני מכירה, באתי, כתבתי בפייסבוק שם מסוים של בן אדם לצורך העניין, לפני שהתחלתי ללמוד, והחלפתי את הפרטים, התקשרתי, והתחלתי לשאול את השאלות,
לגמרי.
מישהי שהיא היום כתבת בחדשות לצורך העניין. כשאני התחלתי, נגיד, ללמוד תקשורת, ההורים שלי לא היו בעד, הם לא רצו, כי הם אמרו, אוקיי, במטב די וזה, לכי תלמדי מקצוע, שיהיה לך מה לעשות. ידעתי שהם לא הגורם, וזה אמא ואבא שלי, כאילו, זה האנשים הכי קרובים אליי בעולם, והכי רוצים לטובתי, וידעתי שבפן הזה, המקצועי, זה לא אנשים להתייעץ איתם, בהכרח. זאת אומרת, אני צריכה להתייעץ עם אנשים שעברו את הדרך, שהגיעו לאן שאני רוצה להגיע, ואיתם אני צריכה להתייעץ. מה הדרך שהם עשו? אני לא בהכרח צריכה לעשות את אותה דרך כמוהם,
כן.
אבל לנסות להבין פחות או יותר את הנתיב, מה הם עברו, להתייעץ איתם, לשאול, לראות, לחקור, אולי דרכם אני אכיר גם עוד אנשים. זה בסדר לבוא לשתף את ההורים ובבית, אבל לא לקחת אישית מה שאומרים לך החברים, הסביבה, כן, הבן זוג כן. וכו'. זאת אומרת, אני כל קבלת החלטות שהייתה לי, בפן המקצועי, התייעצתי עם אנשי מקצוע מאותו תחום. זה בפן המקצועי. אני יכולה לבוא לדבר עם אבא שלי על, על, על זוגיות וכו', ולקחת מהם עצות, וזה אני עושה. אבל בפן המקצועי, אני מתייעצת עם אנשים שהם עשו את מה שאני רוצה לעשות.
מדהים. אני סופר מתחברת לזה, בעיקר המקום הזה של לפנות לאנשים שכבר נמצאים במקום שאנחנו רוצים להיות בו. מעניין אותי גם לדעת...
חשוב לי גם להגיד, כאילו, לא להתבייש, לא לחשוב, נגיד, כי... אנחנו נגיד בתור ילדים, אני אז כשפניתי לאותה כתבת, לצורך העניין, אני הייתי עוד כלום ושום דבר, ומי כן. אני בכלל? אז לא להתבייש ולא לפחד, והכל טוב, כאילו, אין שם איינשטיינים למעלה. אף אחד לא איינשטיין, מי שיושב שם בפסגה. כולם עברו את אותה דרך.
כן, מישהו פעם אמר לי, אף אחד לא יודע מה הוא עושה.
בדיוק.
פשוט זה פאנל, ואנחנו... ומי שעושה הרבה בסוף קולע איפשהו.
בדיוק, בדיוק.
וכן, אני כן רוצה לקחת את זה למקום שאני מאוד מזדהה בו איתך, שככה משותף לנו. שתנו גדלנו בצפון, בפריפריה. ואני לא יודעת באיזה בית ספר את למדת, אבל אני נגיד לא למדתי באיזשהו בית ספר טכנולוגי, אחר כך גם לא הייתי באיזה 8200 או איזושהי...
כן, אני גם לא.
כן, לא הייתה לנו איזושהי מקפצה כזאת, כמו שיש להרבה אנשים שאנחנו מכירים בתחום שלי ושלך. גם אצלך גיל. אז רציתי לשאול אותך אם את מרגישה שנכנסת לעולם הקריירה עם כל כך הרבה פשן וכל כך הרבה מיקוד ורצון ולפתח חור של פיל, דווקא מתוך מקום של פער, מתוך מקום של אני כל כך רחוקה מאיפה שאני רוצה להיות, אז אני חייבת לעבוד עכשיו פי 8,000 יותר מאנשים אחרים. כדי גם להתגבר על, על תחושת הפער הזאת, ביני לבין עצמי, בינך לבין עצמך, וגם באמת להתחיל להתברג, להכיר אנשים, ולהגיע למקום הזה שאני רוצה להגיע אליו.
זה ברור לי שיש אנשים שהם נולדו ל... לא יודעת מה, אמא ואבא, שהם נגיד לצורך העניין כבר בתחום מסוים שהם רוצים, שהם, הילדים גם רוצים לקחת בו חלק, אז יש להם קיצור דרך ויותר קל להם mm-hmm. וכו'. זה ברור לי, אבל אני מעולם לא הסתכלתי לזה, על זה. הפשן שלי והנמרצות הזאת והרצון להצליח והכל ולרדוף אחרי, כאילו כל הזמן להיות בעשייה, עשייה, עשייה, זה לא בא מהמקום הזה של וואי, יש כאלה שהם לפניי ואני צריכה לתת גז כי יש לי פער מטורף. לא, אני פשוט כאילו, אני מאוד שמחתי על מי שאני, על הכישורים שלי, ידעתי שאני טובה במה שאני עושה, שמחתי על עצמי. אמרתי, גם אם אני לא טובה, אני אלמד ואני אהיה טובה לצורך העניין. ולא ראיתי שום דבר כאילו בעיניים, כאילו ידעתי בשביל להצליח צריך לעבוד קשה, נקודה. זה לא משנה מי פה לידי, וזה לא משנה שההוא יוצא 8200, וזה היה בגלץ, וזה לא משנה. זה אני בשביל להצליח אצטרך לעבוד קשה. לא חיפשתי קיצורי דרך מעולם, לא חיפשתי איך אני, ידעתי שאני צריכה לעבוד קשה, נקודה. כאילו, לישון פחות. כל הזמן להיות בעשייה. ולא לפחד מלחץ ומעומס.
את מרגישה ביום יום שלך שוני מהותי בינך לבין חבר'ה צעירים אחרים בגילך?
היום לא, אני יודעת, כי אני יכולה להגיד שהתחלתי כן, כי אני אמר, הנה, בגיל 23, אני כבר הייתי בכנסת עם תואר, וחברים שלי בדיוק התחילו כזה ללמוד, היו רק בשנה א' וזה. אבל... אז אם אני מסתכלת כאילו בהשוואה לגילי, היום אני לא יודעת, אני לא מסתכלת על זה, כי התחרות שלי היא לא מול חבר'ה בגילי. ברגע שאתה נכנס לעשייה, אז אתה כבר אין את הפער הזה של כאילו, זה לא כמו בבית ספר, שזה כאילו השכבת גיל שלך.
כן.
כאילו, כשאני נכנסתי לכנסת, הייתי בת 23, מעליי כבר היו 10 שנים מעל.
כן.
אז כאילו, אין פה את ה... אתה לא מסתכל כאילו מי...
ואולי זה גם מה שביא אותך למקום שאת נמצאת פה היום.
זהו, אני מעולם לא השוויתי את עצמי לחבר בגילי, אני השוויתי את עצמי לאנשים ש...
עושים את מה שאת עושה.
כן, בדיוק.
אז זה כן, כאילו, זה כן איזושהי תחרות, אבל תחרות בריאה כזאת של... רציתי להגיד מקודם, יש איזה משל כזה, או בדיחה, שכאילו יש שני שחיינים, אפרופו אולימפיאדה עכשיו, שהייתה.
הייתי שחיינית, אגב.
יפה.
בצבא הייתי מצילה.
אוקיי.
קול. אז את אולי מכירה את זה. כשאתה בשחייה, יש את השחיין שהוא פשוט מאוד מאוד בפוקוס על השחייה שלו, ועל מה שהוא עושה, ולנשום נכון, ויש את השחיין שלידו, שכל פעם כזה מציץ, נותן לו מבט, מה, איפה הוא, איפה הוא. אני עקבתי אותו כבר, אני מאחורה, ואיפה אני ביחס אליו, והוא שוכח לנשום, והוא כל פעם, במקום להסתכל על קו המים, הוא מסתכל הציד על ה...
וזה מה שמעכב אותו.
ובסוף הוא מפסיד.
נכון.
אז זה ממש כאילו, הוא מתקשר למה שאת אומרת. על התחרות.
זה כן נכון להסתכל, אבל לצדדים, לא בפן התחרותי, אלא בפן של אולי אתה יכול ללמוד מהאנשים האלה. אולי הם יכולים לפתוח חדלתות. כאילו, זה טוב גם לשתף פעולה.
כן.
אני תמיד אומרת שתקיף את עצמך באנשים יותר טובים ממך, יותר מוצלחים ממך, זה תמיד טוב.
כן.
וגם הרצון הזה שמי שמולך, יהיה לו את הרצון להצליח כמוך. זאת אומרת שלא תהיה עכשיו אתה כאילו תרצה להצליח, וזה שלעתך שקפת את עצמך כאילו בחברה הזאת, אז להם לא יהיה את הרצון להצליח. כאילו אתה צריך שמי שמולך יהיה לו את הרצון, בדיוק כמו שלך יש את הרצון, להצליח.
כן.
ואתם תרימו אחד את השני.
ממש, ממש ככה.
אוקיי, ניקול, יש לנו שאלה קבועה שאנחנו תמיד שואלים בסוף, את כל האורחים שלנו. אם היית יכולה להעביר מסר אחד מהניסיון שלך שהכי חשוב בעינייך, לייצור של מערכת יחסים בריאה וטובה שמביאה ערך לשני הצדדים ופותחת אופציה לשיתופי פעולה עתידיים, מה זה היה?
לא להסתכל רק מה אתה יכול לקבל מבן אדם, אלא גם מה אתה יכול לתת לבן אדם, כי ברגע שיש לך מה לתת לבן אדם, הוא גם ירצה אותך, הוא גם... השיתוף פעולה הזה בסופו של דבר יקרה, כי זה אינטרס משותף. אתה לא יכול רק לקחת, אתה לא יכול גם רק לתת. זאת אומרת, זה אינטרס משותף. אז זה... לא לפחד להגיד, אני לא יודע, תלמד אותי, אתה יודע יותר טוב. לא לפחד מזה. ולהבין שאפשר ליצור שיתופי פעולה בכל דבר בעולם. זאת אומרת, יכול להיות זה התחום הכי שממש לא מעניין אותך, והוא לא קשור אליך, ואתה לא חלק ממנו, בחיים לא חשבת אפילו לכיוון הזה. יכול להיות הוא יכול לשרת אותך יופי למטרות שלך בהמשך, ואתה אפילו לא יודע את זה. אז כאילו להיות עם ראש פתוח תמיד וקשור, וזהו. נתתי 3 טיפים.
לא רע.
ניקול, היה מדהים ומרתק.
גם לי.
אני רוצה להגיד לך תודה ענקית שהתארחת אצלנו, ותודה לכם המאזינים והמאזינות שהייתם איתנו. אם אתם מרגישים שהפרק הזה יכול לתת לכם ערך או למישהו שאתם מכירים, אז בבקשה תשלחו את הלינק לפרק, זה סופר סופר משמעותי. אנחנו גם מאוד מאוד נשמח לשמוע את הפידבקים שלכם, אתם יכולים לפנות אלינו באינסטגרם, בפייסבוק, ביוטיוב, פשוט לרשום פודקאסט תורת היחסים בעברית. הלינקים כמו תמיד בתיאור כאן של הפרק למטה, וזהו לבינתיים, נשתמע בפרק הבא. יאללה ביי.
ביי, תודה רבה.